נכנסים לאחד המיונים האלה, לאחד דיומי התהילה, כל דיבור, כל אותי כבר מוקטלת מול המבזות האלה. אז באמת, אני יודע איך מתמודדים עם זה. מה זה? אין לכך בסדר מולה. בסדר. אז עסקנו בפסקות המדען חטאת הרבה בכל סוגיית האותיות והדיבור, שבאמת זה סוגיה ככה מאוד שורשית, מאוד עמוקה, של אותם כבית אותיות שבהם נראו שמיים וארץ שקדמו לעולם. כמו שהזכרנו, הגמרא בשבת, באו התינוקות ואמרו בית מדרש דברים שלא שמעו מתקופת ישוע בן נון, שזה חוזר למקום מאוד מאוד ראשוני, למקום של הינוקי, הקומות הכי אולי ילדותיים, אפילו עוד לפני הילדות של היניקה, שהתינוק רק מדבר בעברות, באבאות חסרות פשר של מילה, של משמעות, אבל יש בה משהו מאוד עמוק ומאוד שורשי ומאוד מאוד מקורי, שקשור לזעקות החיים הכי שורשיות, שמחזיר אותנו למה ש... להופעות הכי ראשוניות של מימות ישוע בן נון, לא שמעו בעצם לצד הכי מקורי שעומד בסודי החיים. באמת בסוגיות האלה, ככה באמת קצת הופתעתי לראות שהרב מדבר המון על כל, גם על סוגיות של האותיות וגם על סוגיה של הדיבור, מאיפה הדיבור בא, ומשיך אחר כך גם איך הדיבור מאלה גם פועל בעולם, ותגזור אומר ביקום לך. זה באמת, אני לא מגזים, מאות פסקאות ברב שהם סביב הסוגיות האלה, וזה ים שאין לו סוף. ואולי באמת עלית על כולן הזה ספר שהוא פסגת היצירה של הרב ריש מלין, שאותו הרב כתב בשבר הגדול של מלחמת העולם הראשונה, שעה שכל הסדרים וכל התבניות של העולם נהרסות, והעולם בעצם ההריסה של כל התבניות היא מחזירה את העולם לטוב עבור, אבל אולי היא מחזירה אותו חזרה לעולם האותיות, שעכשיו את כל הם אבני היסוד הכי שורשיים, כמו שאמרנו שאותיות זה עתה, אז הזרמות הכי ראשוניות שעומדות ביסוד המציאות, שדווקא שעולם כל כך נחרב מבחוץ, אז יש את הצורך לראות את הדברים האלה לפנים, ומשם בא באמת הצורך של הרב לכתוב את האותיות מחדש, לגלות את המקור של האותיות מחדש. נראה לי גם שבאמת זו סוגיה שנראית לנו מאוד רחוקה ומאוד מופשטת, באמת אני גם לא מרגיש יכול בכלל לדבר עליה, אבל אנחנו מזהים היום שאם אתם קצת יודעים בפילוסופיה של עולם החול שעומד אל מולנו היום, הרבה הסוגיות של השפה והדיבור הם מאוד מטרידים אותם, והם לוקחים אותם מקומות קצת עזועים לפעמים ומוזרים, קצת נותן פשר למה שהרב דיבר בפסקה זין, אפילו קצת אולי נפנבה על מי שמסתכל רק עליך תמונתי שבנוסח, כל מיני תפיסות פוסט-מודרניסטיות שאומרות שהמלל והשפה זה הכל, בלי איזושהי מחויבות לאיזשהו משהו פנימי שמסודר מאחורי הדברים האלה. זה תורות שלמות שאולי ישרינו שרבנו לא מכירים אותם כל כך, אבל אל מולם הרב כאן בא להחזיר את הצד החי ואת הצד העמוק שבמילה. אז אני באמת, כמו שאמרתי, סוגיות שיכולות להתפשט עד הסוף, אני רוצה אולי יותר להתמקד בפסקת עת, ולפתח דרך זה סוגיה ככה יותר פרטית, ככה שקצת ככה עם יותר מגעים, קצת ככה באמת לתהליכי גאולה שעם ישראל עובר, ודרכו כולנו עוברים, ודרכו גם יש את גאולת הדיבור, שהדיבור נגאל מהשבי שבו הוא היה נמצא בכל תקופת הגלות. אז אני חוזר לפסקת ת' ככה בקצרה, אבל עיקר מה שאני רוצה דווקא להתרכז אחר כך בפסקה ח', אבל יותר דרך הפסקה שמאוד מאוד מקבילה עליה באורות ארץ ישראל, פסקה ז', שהרבה ביטויים מוזכרים משתי הדברים האלה, והיא ככה קצת אולי פותחת אותנו, כמו שמעתי, יותר לסוגיית הדיבור והאותיות בדור של גאולה. אני מראש, כמו שהנצלתי, זה סוגיות שורשיות מאוד, וקצת אולי טיפה מופשטות, נקווה טיפה קצת להחיות את הדברים, ומת עד רבה, אם כאן שותפות של הציבור ככה בשאלות ככה ש... יתבואו ככה להוריד את הדברים, כי הרי זה בדיוק מה שאתה כאן בפסקת את המסר שלו, זה שהדיבור הוא צריך גירוי מבחוץ, הוא לא יכול לבוא מבפנים בלי שיהיה לו איזשהו עידוד וביטוש ודיאלוג של משהו שנמצא מבחוץ, שהוא זה שמראה אותו, אז הלימוד שלנו לא רק יהיה לימוד תיאורטי, אלא שנהיה שותפים להלכה למעשה לדברים, אלא אני אשמח ש... יהיה כאן כל אל כל קורא, תעזרו לי בזה ככה קצת את המופשטות של הדברים, לעבות, להוריד לכלי המבטא והבשר, ולעורר דרך המגע בין זרמי חיים שונים, לעורר דרך זה דיבורים, אז רק נקרא את הדברים, מה שרב אומר, זרם גדול, אני קורא, לא יודע מכולם יש אורות הקודש, אני קורא זה ליד, זרם גדול של הופעות מתפרץ אל תוכנו מעולם החיצוני, מסביבה שלנו. והן יוצרות בנו ציורים, דוגמת גרעינים באים מבחוץ, נקלטים מסדר ומצמיחים. בסרם עוד יותר גדול הולך ורוץ תמיד בפנים, מנשבתנו היוצר יצירות, מיצר ציורים בוני עולמות. אלה הזרמים תמיד נפגשים עם זה בזה, משתתפים הם בחוקותיהם ומתנגדים הם בתכונותיהם. החיכוך התדירי שכל דתנים עליו תוכתנו שצריך לגבינו את אור היצירה המילולית ושיפת כוח עולה ודופק על ארגוני המפתה בצמחים משותפים מחוברם של שני הזרמים הפנימי והחיצוני הולכים לצמחים מדיבורים הולכים משותפים. הרב בפסקות הקודמות דיבר בצורה עקרונית על מושג הדיבור ועל היחס בין ה... נקרא אולי שלוש קומות ככה שהתהליך של הדיבור עובר מעולם של שתיקה, מעולם של מקומיות מאוד מאוד עצמיות, מה שמכנה זיו עליון שבא מעולם של מעלה שהוא זה שמעורר בהתחלה איזשהו תהליך ראשוני של התגבשות עד שהוא מגיע לכלל אותיות המחשבה ושזה נעשה יותר במרחב של הנשמה ומהמרחב של הנשמה יש אחר כך עוד תהליך נוסף של עיבוי אחרי עיבוי עד שהוא מגיע אל אותיות המבטא כן הרב לא יודע זה לא במקורות כאן לא דיקתי רק במקורות מרכזיים אבל יצא לכם לראות הרב קובץ ג' קופה אין ד' מתאר זה ככה בצורה מאוד מיוחדת, אין את זה, יש לכם את זה אולי בדפים המילים, שיש לו את הדפים המילים, ששם הרב אומר שהאותיות המוסיות מתגלמות באותן מעולם רחוק, מעולם מלא מחשבה, מעולם שברוב ידיעה אולנו מלא תעלומה, והרב אחר כך מדבר על ארבע שלבים, עולם הוא ירד מהצילותו לבריאתו, חודר הוא לצירתו, דוחף הוא על כלי המבטא והם עושים את פקודתנו. וזה נראה שיש איך הדבר הזה נמצא בעולם מאוד מאוד אצילי, מאוד מאוד עליון, שבו הכל נמצא כלפינו בדממה גדולה, ואין בו אפילו איזשהו צד, הוא לא מתעבה לכלל אפילו הבאות ראשוניות של חיים, אפילו לכלל אותיות, כמו שיש לרב פירוש של ריש מילין, שם הרב מדבר שזה בעצם כל הטעמים והנקודות, הניגון הכללי שממנו התחלנו את הלימוד היום של הטעמים, שהוא הרבה הרבה יותר כללי ומופשט, אלא שבתוכו יש, אומר הרב שם, רצו ושוב כמראה בזק, המון המון גילוי חיים, אבל הם לא, הם עדיין מופשטים מאוד, שזה מה שהרב בקובץ ג' אומר, זה עדיין נמצא בעולם האצילי, מעולם האצילי זה יורד לעולם הבריאה, שזה מקביל לנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, ששם האותיות מתיישבות בתור אותיות מחשבה, משהו, הופעה ראשונית, מה שהרב אומר, נקרא זה עוד מעט באורות, מלאה היא נשמה באותיות, ומשם האותיות האלה הן לאט לאט הולכות ומתגבשות ומגיעות לעולם הרוח של האדם, עד שבעולם הנפש, מה שמגיע לקומות הקיומיות של האדם, זה מתעבה בצורה החדש שלו, ואז זה כבר מתגלה באותיות המבטא, בגילוי חיים שפורצים. אבל הרב בכל הפסקאות הקודמות יותר תיאר מה זה הדיבור האמיתי, שזה בעצם זה דיבור שהוא לא מן השפה ולחוץ, אלא שהוא כולו זעקת חיים פנימית שפורצת החוצה, כמו שהרב בכמה מקומות אומר שהוא מדבר לא כי הוא רוצה לדבר, אלא כי הוא לא יכול לשתוק, כי יש איזשהו דוחק פנימי שפורץ בו. זה גם כן, בקובץ ג' צדיקה לפעות מצטר שזה לא בפסקות שעכשיו חלקתי בדפים, אבל שהרב מתאר איך יש איזה משהו שדוחק את הנשמה שלי, והנני נאלץ לדבר. וזה דיבור של צדיקים שהוא לא דיבור שבא ממקום חיצוני, ממקום תרגומי, אלא בא ממקום פנימי. אני לא רוצה כל כך להרחיב על זה, זה היה בשיעור של שבוע שעבר הרבה על דבר הזה דיברנו, אבל המיוחדות של פסקת ת' שהיא בעצם מדברת יותר לא מאיפה בא הדיבור, אלא מה מגרר את הדיבור. והרב אומר שמה שמגרר את הדיבור זה שיש מתח בין שתי זרמים, שיש זרם שבא לאדם מבחוץ, שבו עצמו הוא מעורר בו הרבה סיורים, מעורר בו הרבה גרעינים ראשונים שמגרים אותו, אבל כנגדו יש איזה משהו עמוק, פנימי, שמגיב לו מבפנים, שהרב אומר שהוא עוד יותר גדול, שפורץ תמיד מבפנים, והחיכוך הזה בין העולם הפנימי של האדם לבין התופעות החיצוניות שנמצאות מחוץ אליו, הוא זה שנותן לאור הזה את המקום הזה, האור הפנימי של האדם, שהוא לא יישאר במקום הפנימי המופשט שלו, אלא יפרוץ החוצה, יבא אותו, וזה בעצם מה שיוצר מצב כזה כי דיבור הוא מצד אחד המשך ישיר של כל העולמות הפנימיים, אבל דיבור יש בו בדיוק את הסכנה שהוא יהפוך להיות עומד בפני עצמו, כי הוא בעצם הופך להיות עכשיו לא אור אלא כלי, זה אור שהתעבה כל כך שהפך להיות כלי. אבל בעצם מה שחולל את הדבר הזה, הרב אומר, זה המגע שיש לביטוש בין שתי זרמי חיים, בין העולם הפנימי של האדם לבין העולם החיצוני שנמצא מולו, שהוא נמצא במקום שהוא חייב להגיב לו, זה דוחק את העולמות הפנימיים שלו להביע אותם בצורה שהם כבר עכשיו כביכול עומדות בפני עצמם, ויש להם את הכלי המבטא שלהם. אני עוד מעט יודע את הדברים יותר, כי אני אמרתי עכשיו משהו לא מדויק, אבל כי בהקשר של הפסקה כאן היה אפשר לדעתי לטעות ולומר שהמתח בין מה שהרב מכנה שיש כאן שתי זרמים, הפנימי והחיצוני, אז לומר שהפנימי זה התהליכים העמוקים מוכנים שנמצאים בתוך האדם, והחיצוני זה העולם המגושם, החיצון שנמצא סביבו. והרבה פעמים אחרי אנחנו רואים את זה, שאדם נמצא בסביבה רוחנית, סביבה תרבותית מסוימת, מרחב יחיים מסוימים, אז הוא מדבר דיבורים מסוימים, שנמצא במקום אחר הוא מדבר דיבורים אחרים, והדיבורים של האדם זה חלק מפלא של כל סוגיית הדיבור של האדם, זה שאדם לא מתכנן מה לדבר. זה פורץ לו, זה בא לו בצורה מלאית. אני כבר 10 דקות מדבר, ואם הייתי חושב על כל מילה מה נדבר איתה, הייתי מתבלבל לגמרי, על אחת כמה כמה, אם הייתי לא רק חושב איזה מילה לומר כל רגע ורגע, אלא גם הייתי חושב איך להוציא כל מבטא, ועכשיו אני צריך לעוד גימל, להפעיל את הגרון, וקצת להנמיך את החך, וקצת את המיתרים 3, 8 ו-7, לשים בכתב החזקה, אז בכלל הייתי מתבלבל לחלוטין, אבל הדבר הזה עובד חלק מפלא שקיים בכל דיבור, לא רק בדיבור של נביאים, מה שקצת דיברנו בשבוע שעבר של דברה של סתי לפיך, מאדם מאחיל לב, מהשם מענה לשון, זה במידה מסוימת אפילו בדיבור הכי פשוט של האדם, הוא פשוט כזה, הוא דיבור כזה שבא ממקום כזה של חיכוך עם סיטואציה מסוימת שמעוררת בו את המילים, מעוררת בו את התגובות הזה, ודאי כאילו שזה ציור נכון מה שתיארנו, אבל אני חושב שלא לזה הרב כאן התכוון בפסקה שלנו כאן, כי דיבור, אני כבר כן אומר, כל דיבור חייב לבוא מתוך זיווג, כל דיבור איך אני שמעתי את הביטוי הזה, כל דיבור ודיבור במתן תורה שקיים את הקדוש ברוך הוא, הגמרא בשבת מתייחסת לדיבור בסגנון כזה של זיווג כזה, של לידה כזאת, שכמו שאמרתי, יש המרחב האישי של האדם נפגש עם משהו נמצא מחוץ אליו, אבל פתאום נוצר משהו שלישי, משהו כזה שהוא יכול לדבר גם ממשיך אותי, אבל גם מכוון אל מישהו אחר, אבל בעצם זה לא אפילו הסינתזה בינינו, אלא נוצר משהו חדש, כמו כל זיווג בין עולם זכרי לעולם נקבי, שמוליד הופעות חיים חדשות, זה בעצם התנועה הכללית של, של דיבור. אבל אז כאילו כל האותיות המחשבתיות וכל זה הם באמת, כמו שאתה אומר, תהליכים עדיין עמוקים פנימיים שמצאים בתוך אדם עצמו. אבל אני מדבר קודם כל על אותיות המבטא, ומה שבצורה אולי סמויה מגרה את כל התהליך הזה, מה שמעורר את כל התהליך הזה להיות מכוונן אל משהו מסוים מחוץ אליו, כי יש איזושהי תביעה שבאה ממקום אחר שכלפיה התהליכים לא מכוונים. אבל כמו שהרב כאן בפסקת עת אומר, מה שיוצר את אותיות המבטא, את המגע של הדברים עם האורגני שטיפת כוח עולם ודפק על אורגני המבטא, ומתגלה ממש בהופעה הבשרית של הדברים, זה בעצם בא מהמקום של המתח הזה בין הפנים לבין החוץ, או החיכוך שבצורה עמוקה פנימית הוא איזשהו זיווג ואיזשהו תגובה ועניין במה שמתקיים בחוץ. אני כל מן בא קצת לשלול את כל מה שאמרתי, כי זה נכון שגם הדבר הזה הוא קיים, אבל הרב מדבר על סוג כזה של דיבור שהוא בדיוק הדיבור המסוכן, שהוא דיבור שמאוד מאוד יכול להיגרר אחרי החוץ ולהיות במידה מסוימת דיבור שהוא קצת כמו שקצת דיברנו בפסקאות A, אבל שם זה עוד היה מקום נכון, אבל במקום מעוות שהוא יכול להיות דיבור תרגומי כזה, דיבור כזה שהוא בעצם יש בו צד שהוא כבר ניתק את עצמו מהמקור הפנימי שלו, כי האיזונים בין הפנים לבין החוץ, עם מה שעורר את הדבר הזה, זה עולם שנקרא עולם שמצא מבחוץ, אז זה דיבור כזה שהחיות של הנשמה הפנימית שמלובשת בו כבר יכולה לאבד ממנו, ועל זה הרב בכמה מקומות מדבר על המקומות שאולי זה בדיוק שיחה בטלה, זה מקום מאוד מאוד ריקני שאדם יכול להגיע אליו. תראו רק בדף המקורות עכשיו המסודה שהיה היום, כן, כן.
זה לא העולם החיצוני, אלא
האור המלכי. לא, זה מה שאמרתי בשיעור, אני עוד אחזור, אני רק בא לבסס את מה שאמרנו קודם, ולהתחיל קצת לדבר בדיוק על סוגיה של האור המלכי ואור פנימי, אבל אני רק קודם כל בא לומר שאתה, כאילו, זו הייתה הקריאה אולי הפשוטה בפסקה כאן של פנימי וחיצוני כפשוטו, שאני הנחתי הנחה שאני עושה היום קצת יותר לבסס אותה, ואני רק אומר שאם זה פנימי וחיצוני כפשוטו, העולם החיצוני מול העולם הפנימי, ולא כמו שאתה אומר מקי ופנימי, אז באמת בדבר הזה זה דיבור שהרב רואה בו דיבור מסוכן, דיבור מזוהם. כמו שהרב כותב בקובץ זין מם, אתם רואים בעמוד השני, כשם שהדיבור הבטל והמותר מגביר את הטשטוש הנפשי ומרפל תור התור שהנשמה משפט מתוך פנימותה, שאדם עלול לקבלו ותרתו לנות בדיווח חודר ועמוק, נולה להכשיך בעצמו את הסביבה, ההסתכלות הרוחנית שלו, ודאי אותן המשכות החיצוניות, הריקות והפעלות של הדיבורים הבטלים, שהם בהם חיים ואור. כמו כן, כל הסתכלות חיצונית בלא מטרה, בלא חומה ושכל, יכול לדעת אם מזרים לתוך עין, זרמים חיצוניים, אפלים וקיים, מתאים ושבשים. אז גם כאן אולי מדבר על מצב מאוד מאוד קיצוני, שמה שמגיב, מעורר את האדם לדיבור, זה הסתכלות חיצונית שבאה מחוץ אליו, שהרב אומר, היא זאת שיוצרת את המצב הזה שנקרא שיחה בטלה. זה משהו שאולי בצורה מאוד מאוד ספונטנית בא מאת האדם, אבל היא יבשה מכל צד של תוך פנימי שמסותר בתוך הדברים האלה. וכמו שהרב אומר, אני לא קראת כל הפסקה, אבל במשך הרב אומר, מתאר שתראו שיש עוד מהסוף, כל אופן שהגברה חיצונית באה על האור הפנימי, כן, זה אולי המושגים הפשוטים של הפסקה שלנו, הרי הוא אוטמו. כן, אם יש תגבורת יתר של העולם החיצוני על המציאות הפנימית, זה בעצם אותם את העולם הפנימי. והרב אומר ואפילו עברה קולנית ריקה, הגבעת קול יותר מערך המטרה שהרוח רצון גם כזה שטובעת, הרי היא מפעילה את אור הרגש, שהרבה פעמים זה דיבור ש, כן, ש, של חריזמה שבא מתוך איזשהו מקום כזה שאדם בצורה מלאכותית מגביר את הקול שלו, שהיא, הרב אומר, היא שיחה בטלה, למרות שיש איזה מסר שרציתי להעביר, אבל עצם העובדה הזאת היא שהחלטתי לחנך את האנשים, להגיב לאנשים, לעורר משהו של אנשים אחרים, באותו רגע האדם בעצם איבד את העולם הפנימי שלו. ודיבור שאולי מאוד מאוד צריך להיות כאילו הוא מוגב מהעולם שמצא מבחוץ, אבל אם האיזונים בין הפנים לבין החוץ שלו נאבדו, זה בדיוק מה שגורם להתרקנות של כל העולם הפנימי של אדם, שחוזר להיות יבש מאוד. ואולי בצורה קיצונית זה מה שהרב כותב בקובץ, איך? זה אפילו לא מתוכנן, התוכנן זה הכי גרוע, כן, מה שבחבד אומרים על אדם שאומר דברי תורה, והנה אמת, ודרשת וחקרת היטב, והנה אמת. נכון הדבר, אבל אם הכנת את הדברים מראש, נעשה את העבודה הזאת בישראל. אז דיברת את הכל, אתה דיברת מהחוץ ולא דיברת מהפנים, זה לא שווה כלום. כאילו באמת דיבור אמיתי הוא דיבור כזה, שכאילו אדם בסוף מגיעים לאנשים אחרים, אבל לא שם לב בכלל שיש את אנשים אחרים. הוא לגמרי חי את עצמו לגמרי, והנאמנות שלו לעצמו היא מקורית לגמרי. ורק אני אומר, לפעמים, הרב אומר, לפעמים זה מתוכנן, לפעמים זה לא מתוכנן. אבל כשאדם מדבר במקום, בטונים גבוהים, על דברים שהיו יכולים לאמר בשקט, והוא פשוט ביתר מידה מתלהם מהם, זה כבר מראה שיש חוסר פרופורציות בין הגוף לבין הנשמה, כמו שהרב תיאר בפסקה זין, שזה בעצם הופך להיות כלי ואור, כמו שאמרנו שכלי ונוזל, הכלי מעצב את הנוזל, ולא כמו יחסים של נשמה וגוף, שהנשמה היא זאת שמעצבת את כל צבעי הפנים של הגוף. ובצורה מסוימת כל סוג של דיבור שבא מאיזשהו אפולוגטיקה אפילו סמויה בין הפנים לבין החוץ, יש בו צד מסוים שיכול בעצם לרוקן את האדם מעולם הפנימי שבו נמצא, ואז הדיבור בעצם מאבד את כל המשמעות האמיתית החיה שלו, איך הוא כולו הזרמה של הנשמה. וכמו שהרב אומר, ומאל הוא גם לא יכול להשפיע, כי כמו שהרב אמר, אם הנשמה לא משפיעה לגוף שלה ואין כאן אורגניות שבאה מהעולם הנצחי למבטא הגוף שלו, אז איך היא תוכל להשפיע על אחרים? אז כל המחשבה הזויה שדיבור שבא בצורה מתוכננת או בצורה מכוונת או בצורה שיותר מדי עסוק בחוץ, זה אשליה לחשוב שהיא תוכל לפעול איזה משהו בעולם, כי זה לא, כי מה שפועל זה רק הגוף עצמו ולא כל העומקים הפנימיים שמסתתרים מאחוריו. כן? כן, כן.
אין מושג אבל של קריזמה שהיא לא באה מזה מקום של להרשים, אלא יותר שהדיבור הוא יוצא כבר קולח והוא
לגמרי, כן, אבל אני יכול להיות ודאי שכך הוא, ודבר כזה זה יעשה בצורה מאוד אמיתית ומדויקת. והרב אומר, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש אנשים שגם כמו שאתה אומר בצורה ספונטנית יכולה מדברים, אבל הם מגביעים את הכל במקום שלא צריכים להגביע את הכל, וזה כבר אומר שבצורה לא מודעת, סמויה, הם קצת יותר מדי מגורים מהעולם הזה שנמצא מבחוץ. אז לכן אמרתי, הצד הזה, הקיצון של הדברים, זה שיש כאן אפילו משהו מלאכותי בדברים. אבל כל יחס, מערכת יחסים לא מאוזנת בין הפנים לבין החוץ, יש בה משהו מסוים שאם העולם החיצוני הוא זה שגירת הדברים, כבר יש בה משהו מסוים שאפילו בלא מודע, מודע גורר את האדם אל מערכות חיים חיצוניות, ועד מלא זה יכול להיות משהו, כמו שאתה אומר, מאוד שוטה ומאוד קולח, אבל יש לו משהו מסוים שלאט לאט העולם הפנימי של אדם מתייבש מהם. ואתה צודק לגמרי, הרב כותב הרבה מקומות שדווקא המקומות שבו הדיבור קולח זה מראה שזה עומק הנשמה של האדם. זה היה באחד מהמקורות שהבאנו שם, שאם אדם רוצה לדעת את שורש נשמתו, אז הוא יודע איפה הדיבור שלו קולח, אבל זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד כנה ועמוק ופנימי. ואני בדיוק לזה בא לומר, כדי לדייק את את הדיוק הקולה של האדם, המערכות היחסים צריכה להיות עוד מעט נדבר לא בין החוץ לבין הפנים, אלא בין האור המקיף לאור הפנימי של האדם, שהוא זה שאמור להולד את הזיווג המסוים הזה. אז אולי בהקשר הזה רק אמרתי בקובץ וב, קובץ צדיק זין, כן, פסקה במוסר הקודש, שהרב שם מדבר על כל המחשבות הפסולות שמטשטשים את הבהירות הנשמתית באים מחיסרון הרע של נשמה עצמית, חיסרון הזלת תל החיים, דיברנו וזכרנו את הפסקה הזאת גם כבר בעבר, היסודי של הרצון, ההרגשה, ההכרה והתשוקה, דמותה הפנימית. נדלק קצת, הרב אומר, האדם שחי בעצם ביובש פנימי, ספק לו תוכנתו מכלים אחרים, מרשמי חוץ של עולמים, ספרים, נפשות ומעשים, ורשמי חוץ פועלים עליו בצורה מדולדלת. אז התוכן הפירי של הגוף מתגבר בצורה של שיממון של הריצה. ואדם הולך בלא כוח לפני רודפיו. כן, ודאי הרב כאן לא מדבר על אדם שמוביל את הדיבור שלו, אלא אפילו קצת מובל, וזה כאילו לכאורה משהו ספונטני, אבל זה בדיוק הבעיה, שהוא מובל ונגרם בצורה ספונטנית על כל מיני גירוי חיים חיצוניים שמובילים אותו, אבל עם כל מהות של הדיבור, זה יותר לחבר את כמו שאמרנו, את המבטא שקשור לעולם הנפש, אל האותיות שקשורים אל הרוח, אל המרחב הפנימי שיוגד אותם, שזה הנשמה, ואל המקום של היחידה שהוא בעצם עולם השתיקה, העליון שמצא מעליו, והדיבור הוא הבאה של השתיקה, אז במקום מסתם זה כאן, הוא איבד את זה לגמרי. זה מה שאני אומר, איבד את זה את היסוד. הצינור המשפיע לעצמיות, ממקור החיים המיוחד לו, את הפסוק שלו, את האותיות של שמו שבתורה, שבעצם כל העולם האותיות, שהוא זה שלא מדבר כבר בצורה של מילים ושל משמעות, אלא מחזיר אותם לתבניות היסוד שלהם, כי להיות שייך לעולם של אותיות זה לחזור, כמו שאמרנו, לינקות, לחזור לאבת החיים המקורית, האותנטית, לחזור למקום הזה שבו כל תו ותו וכל תג ותג יכול רבי עקיבא לדרוש עליו תילי תלים של הלכות, כי כמו שאמרנו, זה לא דיבור הסכמי מלאכותי חיצוני, שעיקר זה המסר הכללי שלו, אלא הוא שיקוף מדויק של עולם הפנימי, אבל זה מה שהוא אומר, הוא איבד את הפסוק שלו, את האותיות של שמו שבתורה, והוא קבור באדמת אפל כברוח חומרי, וקבול בחבלי זוהמה, ענן שאחר החושך סובב את כל מלוא קומתו. ואני בכוונה עוצר כאן, כי עוד רגע, המשך הפסקה קשור כבר לסוגיות של הגאולה, אני רק, דרך הפסקות האלה יותר חידדנו את המקום המסוכן, שמה שיגרה את הדיבור זה חיצון, עולם חיצוני במשמעות הפשוטה, חיצונית אל האדם, שקשורה לכל מיני מלחמי חיים חיצוניים שאליהם האדם מגיב. ואני רוצה כאן, אני מתלבט באיזה סדר לעשות את הדברים האלה, אבל אולי נתחיל ללמוד את הפסקה באורות ארץ ישראל, וקצת ככה באמת לפתח, כמו שהזכרת בצדק, כמו שדיברנו שבוע שעבר, שבעולמות הפנימיים אומרים שהדיבור מתחיל ביטוש או זיווג או חיכוך שקיים קודם כל בתוך האדם עצמו בין העולמות של מה שנקרא האור הפנימי של האדם לבין האור המקיף של האדם. בין המקומות בתוך האדם עצמו היותר שבעצם קיומיים של האדם, לבין המקומות היותר גבוהים של האדם, שזה בעצם המושג, זה אולי אני אומר בזהירות, אולי זה מה שנקרא זיווג מיני ויווי, כוונה איזשהו תהליכים כאלה שבתוך האדם עצמו יש בו איזשהו פוריות פנימית כזאת, כן, שכאילו יש איזה משל כזה, כאילו שבספרים שזה כאילו באדם בהתחלה יש לו שתי אוזניים ואחר שתי נחיריים ובפה הכל מתאחד ביחד, זאת אומרת יש לו את שתי תנועות רחוקות אחד מהשנייה שבאוזניים הם בכלל לא מתקרבות, שאחד שורה למרחב כפי מעלה ואחד יותר למרחב כפי פנים, וזה שמגיע למקום של האף הם כבר יוצרות איזשהו משהו מסוים כך שיותר מסוגל להשתלב בהרמוניה, אבל כשמגיע לפה זה מגיע לזה שהם נמצאים ביחד ממש, ומזה נוצרים אותיות שזה גם כמו שאמרנו לא יכול להיות דיבור בלי שיש בו איזשהו דיבור, וכאילו דיבור זה הבאה אל, אבל יש משהו כזה שזה מתחיל קודם כל מתהליכים עמוקים פנימיים שנמצאים בתוך האדם עצמו, ואולי אני קצת רצתי קדימה, זה יכול להיות גם מגע של אדם עם דברים שהם מחוץ אלו, אבל הכוונה לא מחוץ אלו במשמעות המרדידה של דברים, אלא מחוץ אליו, הכוונה במקום הגדול, במקום שמגדיל, שהוא נפגש עם אישור שגדול ממנו, והוא מתכתב איתו, וזה מה שבעצם מפרה ומגדל ומחיה את העולמות הפנימיים של האדם. אז כן, כן, כן. אני ממש נשמשתי שאלו שאלות, זה טוב מאוד, זה גם מקל עליי, כן.
אם הדיבור הוא תמיד כאילו נאמן לפיות, לעולם הפנימי, אז אין דיאלוג בעצם, אז האדם הוא בעצם שקוע בעצמו כל הזמן.
ואני רוצה לחדד שיש קודם כל דיאלוג פנימי בתוך האדם עצמו, כאותי, מה זה? חכה, לא, השנייה. זה של שתי קצוות שקיימים בתוך האדם עצמו, שזה משתקף אחר כך בכל מיני תהליכים שקיימים גם מעבר לעולם, מעבר לאדם עצמו, שאולי מה שכמו שאתה אומר יגרום לדיבור לפרוץ החוצה, זה כן דברים שהם חיצוניים לאדם, אבל הם מדובבים איזשהו מתח פנימי שקיים בינו ובין עצמו.
אבל אין התחשבות, הדיבור בכלל לא מתחשב ב...
אין
ערך למתודה.
כן, עכשיו, הוא לא מתחשב במודע, הוא בתת מודע, או אולי בעצם בעל מודע הוא הכי מתחשב. כי בעצם, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לומר. שמכיוון שבתוך האדם עצמו יש איזשהו מתח פנימי שקיים בעצמו בין שתי תנועות שונות שהדיבור אמור לבטא אותם, אז אתה צודק, כל נמצא בתוך עצמו, זה יכול יהיו לך לבטך ואין לזרים חלק איתך. אבל כל פעם שמישהו מבחוץ מגרה איזה קול מסוים שקיים בו, אז זה כאילו איזה דיבור כן עם מישהו בחוץ, אבל בעצם הוא דובר ועורר את טבעת נגינה פנימית של אדם עם עצמו. בצורה כזאת זה ודאי הוא גם מתכתב עם מה שנמצא בחוץ, אבל זה קודם כל מעורר ודובר בו איזה משהו עמוק פנימי שקיים בתוך עצמו. מה שבצורה עמוקה פנימית בעצם אומר שזה הדבר הכי נכון שאותו אדם אחר יקבל, כי אדם אחר צריך לקבל לא דברים חיצוניים, לא לקבל מלל שחסך חיים, הוא צריך לקבל חיים. אז איך אני יכול לתת למישהו אחר חיים? כי אני נותן קודם כל לעצמי חיים ומתוכם אני נותן למישהו אחר. ובצורה כמו שאמרתי על מודעת כל דיבור, בלי אחר לא היה אמונה דיבור המסלם הזה, אז יש רצייה יחס אליו. אבל דווקא בגלל שזה בא לא בצורה מתודית, לא בצורה שאתה מתכנן אותה מראש, יש בה משהו שהוא הרבה יותר חי. עכשיו לא, נחשוב שלצערנו אנחנו מאוד, הרבה פעמים נראה לי רוב המתודות באות לא מתוך רשות, מתוך פחד. אנחנו מפחדים קצת מעצמנו, אז אנחנו כן קצת מתכננים את הדיבור וכו' וכו', וזה בסדר, אני עצמי חלש בדבר הזה, כולם צריכים להתחזק בדבר הזה. הרב כאן קורא לקריאה של דיבור שהיא בסופו של דבר באמת הכי תפעל בעולם, כי מה שהעולם צריך זה חיים מקוריים. אם היה אפשר את הנשמה ואת עולם השתיקה להבא בעולם היה טוב, אבל יש, לכן מה שאומרים זה בעצם זה קודם כל זה תהליכים פנימיים שקיים באדם בינו ובין עצמו, שהעולם המפגש שלו עוד מעט נבין עם איזה דברים בחוץ, איזה דברים טובים בחוץ, הם אלה שמדובבים את המקום הזה עצמו. אבל כן אולי, אז כבר קראת קובץ א' תש"י י', אנחנו הולכים קצת לא לפי הסדר, אבל זה יעזור לנו אחר כך לפסקה מרק שעה, כי קרא לי ככה כתגובה לשאלה שלך. הסדר הראוי הוא שיתמלא הרוח מחשבות והרגשות. ומה שאין הרעיון הפנימי יכול לשאת, מוכרח הוא להתפרץ החוצה בצורה של דיבורים, והם הם יסודי התפילות והודעות, הלימודים והקריאות. ולמה שאין מספיק הרגשת לתבילות דיבורית, מרוב שתפורו, מוכרח הוא להתגלם במעשים, אומרים ברמיזתם, ופעלים בעצמותם את כל התוכן הרעיוני של הרגשת והמחשבות הנעלות. כשהמה דומד לצורה כזאת, העולם מתוקן. ואור ישר שופע על הכל. והרב אומר, זה סדר יותר אמיתי של דיבור שהוא בא במקום כזה שבו הנשמה כל כך גדושה בתוך עצמה, אז זה כבר, כמו שאמרנו, היא לא יכולה לשתוק, היא חייבת כבר להביע את עצמה. ומתוך הדיבורים היא אחר כך מגיעה אל המעשים, וזה תהליך שעקרונית קורה בתוך האדם עצמו. הרב אומר, בגימתה של התכונה העולמית, זה דבר שאני צריך להבין מה זה בדיוק הפגימה הזאת, צריכים להמציא את התוכן מלמטה למעלה. המעשים אורים תלך הדיבורי, הדיבורים תרענות, האור מתעלה בכבדות, ולא עושים על ידי מה שבאמצע מהלכו, תור האורים בפתע פתאום, עד להופעת שילוח אור ישר, קורון לשתף עוצר ההגע הדיבורי, ומנו לתורות המעשית. אז נעשה הדבר ממוזג, ותפארת וחדווה מתגלים במקדש קודש. הרב מתאר תלי שעוד נתן אותו יותר, אבל זה מה שאמרנו, שהרבה פעמים אדם זקוק לכל מיני גירויים שבאים מבחוץ, שמדובבים את התהליך הפנימי שלו, וגם אז, אבל כמו שאתה אומר, זה בא כביכול בצורה של אור חוזר, שמשהו בא בחוץ, אבל בסוף זה נותן הבקעה למשהו מאוד מאוד פנימי של אדם, שהולך אור ישר שהולך ופורס למול הדברים, והרב אומר, ואז נעשה הדבר ממוזג ותפארת וחדווה, שתי מילים שצריך להבין אותם בהמשך, מתגלים במקדש הקודש, אז רק בעצם תיארתי את מה שהארת את תשומת ליבנו, אבל הרב כן אומר שהדברים האלה הם כבר כן דיבור של קדושה, אבל הרב אומר שזה בא כתוצאה מפגימתה של התחינה העולמית, שלפעמים זקוקה לגירויים חיצוניים שיגרו את התהליכים הפנימיים שנמצאים בתוכן. אז כדי להבין את זה, אני עכשיו רוצה לחזור לפסקה באורות ארץ ישראל א' ז', שכמו שאמרתי שהיא מאוד מאוד מקבילה במילים שלה גם לפסקה ח' הקודמת. אנחנו אין פנה עכשיו לעשות ממש הרבה השוואות ביניהם, יש הרבה מה להשוות ביניהם, אבל אנחנו יותר ננסה ככה להבין את התוכן עצמו, אבל כן, בכבוד.
אז אני יכול להסביר
שוב איך
זה שהדיבור יוצא מהמתח בין
האור הפנימי, בין האור... אז זה מה שאני בא עוד רגע להסביר. בדיוק עכשיו, אני באמת יותר ככה רצתי קדימה, לומדתי לאיפה אנחנו מכוונים, עכשיו אנחנו צריך להבין, לחזור עכשיו להתחלה, ולהבין בעצם את המקום של הדיבור. כמו שאמרתי, שדיבור הוא תמיד קשור למקום של מתח, של זיווג, שיוצר הפריה ויוצר נפשתיים. אבל בצורה אמיתית הוא אמור להיות תהליכים עמוקים פנימיים שהם נאמינים לגמרי למקור, והם קשורים למקום פנימי שיוצא בתוך האדם. אני כבר כן אבל יאמר משהו, אם אתם זוכרים בכל הפסקות שאני מדבר על האותיות, אז מה שאותיות מלאות אור חיים. ואור חיים זה אומר שבאות עצמה יש מתח פנימי בתוך האות עצמה, כי מקורה מעולם הטעמים ומעולם המחשבה, והמקור שלה, כל מן הנשמה אחוזה בקרבה, היא נמצאת אחת כל כולה נאמנת למקור, מצד שני כל כולה קשורה כבר אל הרצון להיות גוף, אל הרצון להיות מביע את עצמו, ויש איזשהו מתח צמוי שקיים באות עצמה, באותיות שהם מלשון עטה מביאים, הם אלה שמכוונים את הדברים למציאות, הם עצמם נמצאים באותיות עצמם שאנחנו קשורים אליהם, הם נמצאים כל מיני במקום כזה של שנמצא במקום הפנימי הזה, שכל כך רוצה להיות קשור אל המקום, וכל כך רוצה להיות קשור אל המצד שני, אל המקום שהרב אומר שדוחק עד למקום הבשרי, שבעצם המקום הקיומי של האדם, ששם בכלל נמצא המרחב הזה של העולם הזה שנקרא דיבור, ואז צריכים למצוא כל מיני מערכות מסוימות שיגרו את התנועה הזאת להיות הולכת ומדברת. עכשיו אתה צודק שזה כאילו קצת אדם מדבר עם עצמו ומשכנע את עצמו, כמו שהוא אומר, זה הרי כל עניין של התפילה, כאילו אדם בעצם אבל מסליח בינו לבין קונו, שזה הדיבור במקום הגדול שלו, כי הוא נמצא אל מול הקדוש ברוך הוא, אבל בצורה עמוקה פנימית, בעצם הקומות הקיומיות של אדם, הן כבר קשורות גם לכל האחוזות כבר בכל מיני מרחבי חיים רחבים יותר שעוצים את האדם, ומילא מתוך הדבר הזה נוצרים הרבה יצירות גדולות. אז כן, כן.
באמת אדם רק
פוגש
את עצמו
דרך
אנשים אחרים.
כן, אבל זה צורה עמוקה פנימית, זה בדיוק מה שאנשים אחרים צריכים לשמוע ממנו. כי זה המקום העמוק שבו הוא באמת מתייחס לאנשים אחרים, אבל מתוך שהוא הכי הכי חי את עצמו. אם האדם בעצם ברגעים מסוימים לא חי את עצמו, חי אחרים, אז הוא לא נתן להם את מה שהם רצו. הם רצו לשמוע אותו, לשמוע, ולא רק לשמוע אותו, לשמוע בעצם את המקום הכי עמוק, הכי פנימי של החיים. אז אנחנו חיים בעולם שמאוד מאוד, כל אחד ככה יותר מדי חי את הרצון, במקרה הטוב לרצות את האחר, במקרה יותר גרוע אולי קצת, לא יודע, להיגרר אחרי האחר או משהו אחר, אבל בסופו של דבר כל העולמות הפנימיים לא באים לביטוי. וזה כל האור הגדול הזה, שבסוף כל ה... כמו שהרב כותב בהחלט, שהאותיות התמיות שלו הם מכוחים שבכל היש. המקום שאליו הוא, המקום הכי פנימי שמנו הוא יונק, זה המקום שמכליל את כולם. הזכרתי מקודם קצת ברמיזה, שאנחנו, המקור שקדם לדיבור, הוא מעלה אותנו מהנפש והרוח והנשמה אל קומת החיה והיחידה. היחידה זה המקום הזה שכל המציאות כולה יחידה אחת. יש משהו מסוים ש... באמת אני, כמו שאמרתי, הסוגיות של הדיבור ברב הן אדירות, אבל זה קשור גם לסוגיה אדירה אחרת ברב, מוכרת מאוד ולא מובנת תמיד, זה כל סוגיה שנקראת השפעה סגולית. מה שהרב כותב בית היקר, שהצדיק עיקר משהו משפיע שהוא מדבר עם אחרים, זה לא בתובנות הלוגיות של שישהו ממנו, אלא בזה שהם נפגשו עם חיים מקורים, כי הוא בעצם על ידי התעודה שנוצרה בינו לבינם, אז הוא הצליח לגרות ולעורר נקודות עמוקות מאוד שמצדם נותן מכלל לכל, את המקום של היחידה הפנימית שנותן מכלל לכל. אז אנחנו, אני לגמרי מקבל קצת שני תיארות שלכם, שאדם צריך להיות מלא קשב ולא להיות לדבר עם עצמו, אבל הקשב הזה הוא צריך להיות לא במקום כזה שמנתק אותו מעצמו, וזה קשור גם עם, אתם פשוט כל כמו בואו תלשאר הפסקות, אבל לפסקה במוסר הקודש שקוף למתת, שהרב אומר, עולם מוכני בונה כל אחד ואחד בקרבו, כל תרן להקשבה, הנה מכם הכשרה, לבין הנצחי עצמי של היחיד. כל מקד התואר הפסוק של שמוע פרטי, זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבות הקבר. כן, ומה שהזכרנו גם קודם שאת שמו שכח, מה שאנחנו יודעים שבתפילה באלוקי ניצור, ראוי שכל אדם יזכיר את הפסוק שלו שקשור לשם שלו, אז זה לא רק שביום הדין ישאלו אותו בקבלה מה השם שלו והוא יתבלבל, אלא הכוונה עד כמה הוא היה, זה בעצם השליחות שכל אחד ירד לעולם בסופו של דבר לגלות את האור המיוחד שלו, את הגילוי המיוחד שלו. והרב אומר שלכן הקשבה היא מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית, כדי, כי בסופו של דבר אי אפשר להבין את עצמי בלי להבין את האחרים, בלי להבין את המרחב הגדול. אבל אם היא גוררת למקום כזה של ניתוק, אז זה לא ניתוק מהעצמיות של האדם, זה ניתוק מהאותיות העצמיות, הכוונה ניתוק ממקור הכל. זה מה שהרב אומר, יש אשר שבתו היא כל כך מפולשה, הוא כל כך בעצם מתעסק בחיים, עד שהוא עובד הוא את הריכוז העצמי, יודע שמות רבים, רק את שמו שרח ולא ידע, אז כל עמלו לריקו, ואין לו תקנה, כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה, שמונעתו מכל הקשבה. החירות הגדול הזה, החירשות, שאיבוד כללי, חירשו נתן לו את זה כולו, כי באמת האדם שחירש, הוא לא איבד את כל הקומה האנושית, החברתית, הכללית של האדם, אבל הרב אומר, דווקא הדבר הזה, הוא שם מתחדש בצורה חדשה, שהיא זאת שמעוררת בו דברים חדשים, והרב רומז לדברים. בסדר, אורי. כן. הרב כאן רומד לדברים שאני מקווה שבהמשך נבין אותם, שתהליכי התפירה של הדור האחרון שבאים לאזן את זה משהו מסוים, שאצלם זה בא אולי בצורה מאוד מזויפת, אבל היא באה לאזן משהו כזה של לעורר מחדש את האותנטיות, לחדש מחדש את המקום הפנימי, ולא לתת לה דיבור את המקום החיצוני שלו, שהרב אומר בסוף דיבור שהוא לא, אין לו את כל הכיסוי הפנימי של אדם, זה הרב אומר זה מבחינת דברים בטלים, כן, גם אדם אומר דברי תורה, אבל הם לא נאמנים למקור של אדם, הרב קורא לדבר הזה שיחה בטלה בכמה מקומות, לא ריכזנו כאן את כל מקורות אלו, אז אולי כמו עכשיו ככה בנחת נחזור לאורות ארץ ישראל זין וככה קצת, כן, כן.
בדרך כלל אור פנימי מסודר בתור תוכן שאדם צריך לתפוס המחבל, ומת האור המקיף שהוא נמצא באמצעות.
נכון.
לפעול לכאורה נראה שהאו אומר את שכם העולם החיצוני, המסעה שלנו, זה
אני...
יותר גדול, זה מהפנים, זאת אומרת, פה נראה שהפנימיות היא דווקא...
אני, את כל זה אני אסביר, נכון, אבל אני קודם כל אומר, הזכרנו זה גם, שאצל הרב המיתוי פנימי וחיצוני, הוא הרבה הרבה פעמים, חיצוני הכוונה אובייקטיבי, ופנימי הכוונה סובייקטיבי. זה המושג, כמו למשל בקובץ א' כ"ט, שהרב אומר, ההוויה בקרבנו פנימה יותר מה שהיא חוץ אלינו, הכוונה חוץ אלינו בעולם אובייקטיבי, ופנימה בעולם הסובייקטיבי. ואז בעצם הכוונה פנימי וחוץ זה לא חיצוניות ולעומת פנימיות, אלא הכוונה העולם המוחלט לעומת העולם האישי של האדם. וכשאני מוסר את זה כאן, לכן עכשיו אתה צודק שבכל מגע, גם עם עולם חיצוני, אז גם דקו גם אורות מקיפים יוצאים, כי דקו אתה רואה איך, איך הקדוש הוא מדבר במקום המסם הזה שעוטף אותך ולא אתה עצמך, אז בסוף גם אין מקרה יוצא לדי פשוטו שקשור לדברים שעושים אותך, אבל מה שאמור להטריד אותך בהם זה האור המקיף, זה איזשהו הערה אלוקית גדולה שנמצאת מעבר לחיים שלך. עכשיו הרב כאן בצדק אומר ש, וזה אתה צודק לגמרי, שבאיזונים בין המקיף, גם בין המקיף לבין הפנימי, בין הדברים שלהם מקבל חוץ לפנים, בסוף עיקר התכלית היא לעורר את המקום הפנימי, כאילו לעורר דרך הדברים האלה את הנקודה הגורלית של אדם לשם מקום מכוון, והמרחב המקיף הוא יותר מדובב ומעורר בסוף שבר את התעודה הפנימית של אדם בתוך עצמו. אז אני כן, כן,
זה מעורר שתיקה, זה לא מעורר דיבור, שנפגש עם משהו גדול ממני
זה
כאילו עומד מולו
בפרוך. תלוי את כמה הדבר בסוף זה הוא רחוק ממך. כמו שהרב אמר, עכשיו אנחנו מבינים יותר את המשפט שהרב כאן אומר בפסקת ת, זה לא יותר גדול לחתור את זה מבפנים מאנשותינו, והרב אומר, אלו הזדמנים אתם נפגשים זה בזה. משתתפים הם בחוקיהם ומתנגדים הם בתכונותיהם. שכלפי חוץ הם נראים מאוד נוגדים אחד את השני. התוכן שאיתו אני נפגש שהוא אמור לעורר את הדיבור שלי והמקום שלי, כי זה כאילו חיצוני לי או בצורה יותר גדולה מקיף אותי וזה פנימי לי, אבל הוא אומר אבל הם משתתפים הם בחוקיהם, זאת אומרת בצד הפנימי הם סוף סוף מבטאים את אותו דבר אלא רק בעברות שונות, ויש משהו מסוים לכן שמדובר כאן על תוכן מקיף אבל בצורה עמוקה פנימית הוא מאוד מאוד שייך אליי ומאוד מאוד נוגע אליי, וזה בדיוק מעורר מקום שבו אדם מלא ברצון להגיב, רצון להתייחס לדבר המסם הזה, אז הדבר הזה בסוף יוצר פוריות גדולה מאוד, יוצר עידוד גדול מאוד שבא כתוצאה מהדבר הזה, אבל הוא חייב, לא מדויק הוא חייב, אבל לכאורה הוא חייב איזה משהו שקצת מעבר אליו, שהוא זה שלא ירפה ממנו עד שהוא יגלה את המקורות הפנימיים שבו. בלעדי הכוח הזה שהוא מלצה מעבר אליו, הוא יכול להישאר, להשאיר את הכל בצורה רדודה, בלי הצורך להביע באמת את המקורות הפנימיים שבו. אין חמוש בדיוק, כן. אז בואו נראה כאן את הדברים של הרב באורות ארץ ישראל. הרב אומר, מלאי הנשמה אותיות, מלאות אור חיים. אני ממש מתנצל כאן, ראש הזמננו כבר כבר נגדנו, אז אני אשתדל, כאילו, רציתי הרבה להרחיב על הפסקה הזאת, אנחנו נדבר בה יותר באמת ככה בראשי פרקים, מילאי, ורק אחר כך תראו את ההתאמה המדויקת בינה לבין פסקה ח', אבל נקרא עכשיו בצורה כללית שמילאי הנשמה אותיות שהן מלאות אור מלא, שהרב אומר שהוא קשור אל הציור והשכל, שיש שתי תנועות יסודות שהרב יותר מפרט אותן, שהאור החיים האלה בעצם יותר נוח לקרוא שמלאות מלאות מלאות בסקר שונה, הכל חוזר לאותיות, מלאות אור חיים, או בצורה יותר גלויה מלאות דעה ורצון, ובצורה יותר גלויה מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה, שאור כי אם חם מקור חיים ואוכל נראה אור, ואיך הדברים נמצאים במקום המאוד שורשי שלהם, במקום יותר גלוי אור יוצר דעה וחיים יוצרים רצון, במקום יותר גלוי ויותר מודע אז האור והדעה יוצרות רוח הבטה, איזושהי צורת השקפה של אדם על העולם, והמציאות של החיים והרצון יוצרים מציאות מלאה, יוצרים עושר חיים מלא. אז יש כאן איזושהי הדרגתיות כזאת, אבל שמבטאת איזה משהו שורשי עמוק שגנוז כבר בתוך אותיות, שגנוז בהם מה שאמרנו, המתח הפנימי הזה של שיש בו משהו מאוד מאוד מצד אחד פונה לחיים ומאוד מאוד קיומי, ומצד שני משהו מאוד מאוד נסגר. אומר הרב, מזוהר האותיות החיות הללו מתמלות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבינן חיים, אשר לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל, נהיה שצריך לנקד כאן לרוח והנשמה בכל ערכיהם. ואני מתכוון לומר, כי הנשמה, עד עכשיו דוברנו על שתי מדרגות של נשמה ורוח. יש נשמה, והיא מלאה אותיות, דענו זה תנועת הרוח, שאיך היא לאט לאט הולכת ומובלת, איך היא מכוונת אל זרמי חיים שיפנו אלינו. הנשמה כביכול מדברת באותיות, מדברת בתביעת הבאה שלה כלפי המציאות, שזה בעצם כל התנועה הרוחנית, כן, וכל זה מכוון בסוף אל העולם ההכרתי, הגלוש של האדם, של יתר הדרגות של בניין החיים, שהן מכוונות לרוח ונשמה. אז יש כאן מבנה של נשמה, שהיא המקום הפנימי של האדם, רוח שבא על ידי ביטוי דרך זרמי האותיות השונות האלה, עד שהיא משתקפת במקום של הנפש של האדם. אבל כל מה שהרב כאן בעצם בא לומר, זה לומר עד כמה מדרגת המקור של האותיות של האדם, עד כמה במקורם הם מאוד מאוד עלומים וחוקים מן האדם. אדם נפגש איתם רק באותיות המבטא, רק בבאות הגלויות, אבל הם רק, כמו שהרב אמר גם בפסקה ח', שכל האותיות בין השורות האותיות הם רק מקצה התחתי שלהן מורגשות. זה רק קצה הקרחון של תהליכים הרבה יותר שורשיים שקשורים לכל המבנה המשולש הזה של תיארנו של האור החיים וכולי, והוא עצמו ביטוי של הנשמה. ואנחנו יודעים מפסקה ח' שהרב אומר שגם כל הדבר הזה, הרב אומר שהאותיות הם רק קצת התחתי של הנשמה, ויותר מזה לאין קץ קשור בין למעלה למעלה, שזה איך הנשמה בכלל קשורה לעולם השתיקה העליון שנמצא מעליה. ובעצם אדם חי את כל המערכות החיים שלו במקום המבטאי, במקום של הנפש, אבל הוא חי רק קצה קרחון של תהליכים הרבה יותר גדולים. וזה בעצם יוצר איזשהו מורכבות, שאדם לא מכיר את עצמו באמת, הוא לא יכול באמת לעורר את הדיבוב של האותיות שלו מהמקום האמיתי, מהמקום השורשי שלהם, כי הוא חי את הכל במקום מאוד מאוד חיצוני, במקום מאוד מאוד גלוי. כמו שהרב, אני כל מיני עובר מהפסקאות, כמו שהרב בפסקה ח' כאילו בעצם תיאר את הבעיה הזאת, שעד כמה יש הכל למעלה למעלה, אז הרב שם נתן פתרון הלימוד, שככל שאדם לומד יותר, אז מתגלה אצלו חלק מאותיות העצמיות שלו, שזה כבר בעצם רקע למה שאנחנו הולכים עכשיו לומר, שזה מפגש עם חיצוניות, אבל לא עם חיצוניות גסה של חיים, אלא עם לימוד תורה, שאדם מפגש עם אור של תורה, שזה אור מקיף, שזה לא אור, זה משהו מקביל אליו, אבל יש בו את אותו תוכן שיש בו, כאותיות שבו, ואותיות שבתורה, במקורם זה אותו תוכן, אבל זה מה שיוצר עכשיו את הדיבוב, ואת המקום הזה שמעדד את תיבת הנגינה הפנימית שלו, כי ברגע שהוא נפגש עם אותיות התורה הגדולות, העניין שלהם זה לא שאתה צריך להתחקות עליהם, אלא הן אמורות לגרות בך את המקור של האותיות שלך, ולחבר את הצד הגלוי של האותיות לצד הגלוי,
המקורי הפנימי שלהם, אבל זה לא יכול לעשות אלא על ידי זה שאתה, כמו שאמרת, אין חבוש מציר אותו מבית הסורים, על זה שתיפגש עם משהו שהוא מחוץ אליך. זה מה שהרב אומר בפסקה שלנו כאן. מתחיל עכשיו סוגיה חדשה שהיא נקראת המצוות, אבל המצוות, אני כבר אומר, היא בעצם הכוונה האור המקיף של משהו שהוא לא האדם עצמו, משהו שהוא זולת האדם והוא כאילו חיצוני לו, אבל חיצוני יותר במשמעות אובייקטיבי, יותר במשמעות של אור מקיף שאיתו אדם נפגש, שכשהוא נפגש איתו זה מעורר דיבוב ומגרה מחדש את האותיות הפנימיות שבו. כשנשאיל למצווה, המצווה היא תמיד מלאה בחיים של כל עולמים, מלאה כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תג מצוות התלויות, מכל מצווה, מכל חיי עולמים שבסוד האמונה. וזה גדלות של המצווה לעומת האדם, שאצל האדם הוא משתלשל ממקום מאוד מאוד עליון, אבל המקום התודעתי שלו נמצא כבר בתחתית קומת הנפש, ומלא המקור שמנביע את כל האותיות שלו, אותם הוא כבר בכלל לא מודע להם. במצווה תמיד, כמו שהרב אומר, מונחים בה אותיות גדולות. זה גם היה במקורות שהבאנו, זה נמצא בקובץ א' ת' ת' למדי, אין את זה במקורות של הדף של עכשיו. שם הרב מדבר שיש שלושה סוגי אותיות: אותיות גדולות, אותיות בינוניות ואותיות קטנות. הרב אומר שאותיות גדולות זה הצד של קשור לכל הצד הרזי שבאדם, ואותיות הבינוניות קשור לכל הצד של לגלות התורה של האדם, ואותיות הקטנות קשורות לקומת הדרך היות של האדם. וכל העניין הוא איך להגדיל את האותיות של האדם, שיהיו, לא לבטל את קומת הכמובן הדרך הרץ וקומה נגלית, אבל לחבר את האותיות למקום הגדול שלהם. ובמצוות תמיד היא מלאה כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, תמיד היא חיה גם את המקומות הכי שורשיים, הכי גדולים של עולם האותיות. גם כאן מזכירות בגלל לימוד תורה, אבל תורה ומצוות זה בתורה פשוט הרבה יותר אתה רואה את האותיות של התורה, אבל בעצם גם כל מצווה היא כזאת, ומצווה פשוט זה באמת לרוב מחמים את סוגיית המצוות לסוגיית האור המקיף. לא, בשתיהם עצמם זה מקום כזה שבו האור והחיים גלו שם כל הזמן, כאילו זה מקום כזה שהוא יורד על מקום שלנו ומקום גדול, אלא שיש משהו בתורה שאולי יותר מקרינה את התוך הפנימי של גנות בתוך המצוות. אבל זה שתי תהליכים מקבילים שבאים בעצם אבל לדובב ולגרות את המקומות העמוקים האלה. זיו אור אלוקים חיים, כן, אתה רואה, אור אלוקים חיים, אור אלוקים חיים, התכוונתי לומר אור חי העולמים, חי בכל נועם בעוד כל מצווה. ומילא הרב אומר, זה רק הרב תיאר את העולם החיצוני, בעצם האובייקטיבי הגדול שעומד במקביל אלינו. ומילא עכשיו הוא אומר, וגשתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות אחרות שמאותנו. אנו מתגדלים ומתגברים, זה מה שדוחף אותנו להיות קשורים לא רק לאותיות הקטנות למקומות של הדרך הרי שלנו, אלא מאלץ אותנו להיות קשורים למקומות הגדולים, ובעצם מתחיל לעורר בנו איזשהו ציצה אל המקומות המקורים שלנו. מתעצמים באור חיים והוויה לנה, מפורה ועשירה, עושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה. וכאן הרב כאן חוזר גם לדוגמת התורה, אני חושב שצריך לשים פסיק אחרי זיו חוכמה, נוערות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ואותן מתסות אותיות החיים המראות זיו ואור פנימי שבמהותנו. אז זה האור הפנימי שבמהותנו שעומד אל מול האור המקיף הזה, אבל הוא זה שמדובב ומורה בנו חיים. עכשיו תראו מי כאן צריכים לשים את הדגש, כי כאן אני מתחיל לדבר על אז גם תיארתי תהליך שהוא בעצם נראה מושלם, אבל כאן נראה שיש בתהליך הזה משהו שהוא, כמו שרמזנו מקודם בפסקה א' ת' שני י', שזה, כל זה קשור אחרי שהיה, כמו שהרב אמר, פגימתה של התכונה העולמית. כל התהליך הזה הוא בא מתוך עולם של גלות, כל מה שתיארנו עד עכשיו. כי הרב אומר, מתאר את זה בצורה טובה, אבל כבר אפשר להתחיל להבין שיש כאן משהו קצת מורכב. אומר הרב, בתפיסה הרת עולמי מטבע. אז הרע זה משון הריון, כן, שיש כאן איזשהו משהו כזה שיוצר פוריות, ויוצר שהאדם נפגש עם המצווה, זה מגרה אותו ומיילד בו הרבה גילוי חיים. אבל הביטוי תסיסה מבטא שיש כאן סוף סוף מגע בשתי דברים שונים, זה מה שנקרא ביטוש. יש את הביטוי הדין שנקרא זיווג, יש ביטוי יותר קשה שנקרא ביטוש, שזה שתי כוחות שמתנגשים אחד מהשני, והדבר הזה יוצר תסיסה, כי זה בסוף סוף המצווה והאדם הם מאוד מאוד דומים אחד לשני, אבל כמו שהרב אמר, אני קורא זה לפסקה ת' שהם אולי משתתפים מחוקותיהם ומתנגדים מתחולותיהם, וזה יוצר משהו כזה שבסוף של דבר זה משהו שהוא לא בדיוק תואם את האדם, ויוצר מתח גדול פנימי בתוך האדם עצמו. כן, אנחנו לקראת יד כיסטר, אבל זה נכון, זה הרי בפחד לשום מסוכה בגלל האור המקיף, זה משהו כזה שהוא יוצר משהו לא רגוע, כן? זה מאוד מציס ומחדד פערים כאילו בין, בין שתי התנועות האלה. ותראו את הביטים הבאים, עוז חדוות נועם. אז המילה נועם היא מאוד מאוד מעוררת התאמה ונעימות, אבל זה מתגלה בצורה של עוז ושל חדווה, וחדווה של הרב תמיד, ויחד יתרו, נעשה בשורו חידודים חידודים, זה שמחה לא רגועה, זה שמחה שמאוחר מספר גם חרדות גדולות, ואותו דבר גבורת קודש, וססון הדנים, ועוד פעם הביטוי ססון, זה מבחינת ססה לקרב, זה בעצם תהליך רוחני שעדיין נמצא במקום המתהווה שלו, שבעצם מאוד מאוד יש כאן גירוי של עולם פנימי, אבל הוא בא מתוך מתח גדול מאוד, מתהווה ברוחנו פנימה, ובכל היקום מתחדש, וזה בדיוק הביטוי שחיפשנו כל הזמן, אור וחיים, שהופיע בכל הפסקות שעד עכשיו, שהוא בעצם בזכות המגע שלהם הדבר הזה, אז זה מעורר בתוכנו פנימה את תנועה של אורחים, אבל זה כמו שהרב אומר, זה מחדש, וזה אולי כן דבר גדול שבא בעקבות התסיסה, בעקבות השונות הזאת, כי רק שתי דברים שונים מצליחים לילד דבר שלישי, וזה מסוים שבא יוצר פוריות גדולה, ואני כבר אבל קצת רומז לאלו תלמידי חכמים שבבבל, שעל ידי הקושיות ביניהם, ועל ידי המתחים ביניהם, על ידי זה מתגדלת התורה ומתחבת התורה. נכון, מעולה, טוב, נכון, כי זה עדיין, זה עדיין במתח, מעולה, טוב מאוד, דיוק נפלא. העולם הוכל על זכות, על כל פנים מתווסף אור ויושר רצון וסוף הטוב הפנימי. כאן עד כאן זה המבט שאנחנו רגילים אליו, וככה אנחנו בונים את סדרי החיים שלנו, אבל הוא אומר, זה לא עדיין הגאולה השלמה. בארץ ישראל יש מהלך אחר. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. שם מחשיפות אין נערה. בעצם, כשמגיעים לארץ ישראל, שארץ ישראל היא שקולה כנגד כל המצוות, אז כל המצוות בארץ ישראל באים לא בתור משהו שהוא חיצוני לאדם, שמציס משהו פנימי לאדם, אלא זה מקום כזה שחושף את הצד הפנימי של האדם. זה בעצם מקום שבו אנחנו חוזרים לשורש שלנו, ובעצם תכונת ההתגדלות ותכונת ההתדברות היא חוזרת להיות פנימית בין אדם לבין עצמו, כי האור של ארץ ישראל מאוד מאוד מעצים את קומת היחידה ואת הקומה הנשמתית ואת הקומה העמוקה הפנימית שבנו, ועל ידי האור של ארץ ישראל אז יש את היכולת לעורר את ההתלבנות הזאת במיני יובי בתוך התהליכים הפנימיים של אדם עצמו. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, שזה בעצם שכל אחד בארץ ששווים לארץ ישראל, אז אדם שב למרחב החיים הגדול שמקיף אותו, אז מלא הוא לא צריך משהו מבחוץ שיסיס אותו, אלא משהו שיחשוף וישריש ויעמיק אותו בנקודות עמוקות שלו. מה זה? זה שאלה טובה שאני עוד מעט את זה, איך שהרב מתאר זה כאן בפסקה, זה אפילו לא זיווג אלא החזרת הענף לשורש שלו. בסוף זה כן סוג מסוים של זיווג, במשמעות הזאת, כמו שאמרתי, זה נקרא זיווג מיני ובי, שזה בתהליכים הפנימיים של אדם בין הבאה הגלויה לבין הבאה המקורית שלו. אבל אתה צודק שלא נקרא כאן אפילו צד של שונות, אלא צד של התמזגות. כן, גל.
זה לא זיווג, זיווג זה יוצר חדש.
כן.
ביטוש זה אומר שאתה מעצב את השני.
אתה לא יוצא משהו חדש, אבל אתה מעצל אותו, זה מבחינה כבר התרוצצו החולים בקרבה, והיא פחתה שהם מרוצצים אחד השני, אז הוא מסביר לה, הם לא מרוצצים אחד השני, הם מגדשים אחד השני.
כן.
אחד מעצל את השני. ואופי שלו, הוא נשאר, שונה ממנו, לא נוצר משהו חדש, אבל הוא מעצל את השני.
כן, וכל, מה שאתה אומר, זה לא הסוגיה של ארץ ישראל, אתה אומר, בעצם אתה אומר שלושה מושגים. זה מה שרוצה לומר, יש מושג של זיווג, יש מושג של ביטוש, שהוא בא ממש אפילו מתוך ניגוד בין שתי דברים שמים שסוף סוף מעורר ומדובב בתוך אדם עצמו את המקום הפנימי שלו. הרוקה מתאר תהליך מאוד מזוגודי כזה, שהוא מקום כזה שבארץ ישראל אנחנו פשוט שווים למקור החיים שלנו, וכביכול לא צריכים משהו מבחוץ שיגרר בנו את הצד הפנימי, לא צריכים ממנה לא ביטוש ולא זיווג, אלא פשוט שיבה שלנו למקור החיים שלנו. אני רק בהמשך אצליח להזל את זה דרך המושגים שלכם, אבל ככה הרב כותב כאן בצורה מאוד חריפה. איך?
לא
מה זה?
לא חזר
למצוות. איפה המצוות כאן? לא, אני מתאר מסביר שהכוונה שכל המצוות בארץ ישראל הם באים מצורה אחרת לגמרי, שזה מה שעוד מעט נראה בפסקה שהוא אומר, שהמצוות יהיו בחינת לשבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים נתן לכם. המצוות הן מתגלות בארץ ישראל, כמו שהרב כותב ואמר דעת אלוקים, יש למצוות לבושי דרמסה ולבושי דספרה. אפשר לראות אותם בתור, בחוץ לארץ רואים אותם יותר בתור איזשהו גילוי אלוקי, כמו שהרבה מחבד נזכירים, אובייקטיבי שנמצא מול האדם, ובארץ ישראל, אז כמו שיש את המדרש הזה שכל עובדין דקלטת של תורה מצוות, הם הייתה להם בכנס ישראל כמו אשכול בענבים, שבעצם זה התמזגות הרמונית, ובעצם זה בעצם הבחינה שמצוות בארץ ישראל, כמו שנכון הרצוע תמיד אמר שמצוות ארץ ישראל לא הוזכר ברמב״ם כי היא מצווה כללית, כן? וזה דברים קצת מחודשים של ארצו יהודה, כי לכאורה יש כאן חידוש הלכתי, איפה לקיים את המצוות. אבל בעצם הכוונה, שתחל בית ישראל, כל המצוות פתאום מקבלים הקשר כללי אחד שלם, שהוא בעצם יוצא, ואותו הרמקה מבטא כאן, זה בעצם מקור אחיו שאנחנו קשורים. אני, בכנות אתה צודק שהרב כאן לא מפורש מדבר בצורה ישירה למצוות, עולה בפסקות אחות אני משלים את הדברים, כאן זה עד כדי כך שזה נראה בחינת מצוות בטלות, עוד פעם לא בטלות, לא קיימות, אלא בטלות ברוב, כאילו אתה לא מזהה אותם כציוויים, אלא מזהה אותם כמקורות חיים.
הרב, ואיזה המושג של הדיבור היה בגלות?
של?
הגיבור
שהיה בגלות, הגיבור החיצוני, לא עושים אין את האותנטיפיות. זה אולי סיבה גם שרבי נחמן ביקש לשכוח את כל תורת הגלות, כי בעצם היא מיונדה מהגירויים החיצוניים של הגלות, ולא מהתורת הראשונה.
כן,
אבל אני מבין ברב את השומר, שעצם זה שדיבור צריך גירוי חיצוני בחוץ, זה עצמו גם גלות. והמקום היותר עמוק הוא...
הרב אמר שזה כדי להוציא את
הגירוי,
את
הפנימות, את הפנימות, את הפנימות. כן, אבל זה עוד מעט נראה, זה מה שהתחלתי, אבל זה כמו שקראתי באלף תף שני יוד, שהרב אומר, כל זה בא בגלל פגימתה של התכנה העולמית, שהגמון שברגלות, אז צריך להוציא את התוכן מלמטה למעלה. אבל הרב אומר מפרש בפני כן, שיש סדר יותר עליון, שהכל בא בצורה של אור ישר, שהכל בא, זה מה שנקרא זיווג מיני יובי, תהליכים פנימיים שנמצאים בתוך האדם עצמו, שזה מקום כזה שהכל נובע מהקישור של הכל מקום פנימי. של הרב, זה יהיה גולת הדיבור המלאה, שהכל יבוא בלי, לא ילמדו עוד איש את ראו, כי כולם ידעו אותי מקוטנם ועד גודלם, שזה פקיעה לסוג אחר לגמרי של דיבור. שזה מה שהרב כאן כותב, איפה אנחנו? בית ליון מגדלות אותו, שמוסדן שם מחשיפות לנערה, מזיב, חיים שכנס ציון משפות למסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. זה היה בדיוק הביטוי שהזכרנו בקובץ א' תו שניות, בדרך אור ישר בדיוק, שיצירתם המקורית ומסוד יצירתם המקורית דרך ישרה. זה אצל מוציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו בזיו תפארה בעידות נעימת הורים. כאן לא מתואר הביטוי של חדווה, הזכרתי לכם נכון ש
א' תפשינו כתוב תפארת בחדווה מתגלים. חדווה זה הסגנון של חוץ לארץ, כמו שאמרנו ביחד יתרו. תפארת זה הבחינה ההרמונית הפנימית. ובארץ ישראל כל מתגלה בקורא של זיו תפארה, ידידות נעימה וגבורת רם עליזה מלאת שפת קודש. הביטוי גבורת רם עליזה הוא ביטוי שיכול קצת להטעות, ונראה שגם זה קשור לבחינה של דינים, אבל יש לי חמש מקורות שלא תקרו אותם בביתכם, שהרב שם תמיד שהוא מדבר על גבורת רם א', הוא תמיד מחבל את המילה עליזה, ותמיד הוא אומר זה הגבורות בשורשם, שהרב אומר זה בעצם המקום שהרב ממש אולי המקור הכי חזק לזה. כל המקורות שהרם מזכיר את גבורת רם עליזה, הוא מזכיר שזה היהדות בארץ ישראל לעומת היהדות בחוץ לארץ. בכל המקומות האלה, אני אקריא לכם אותם, תראו אותם משנים, בכל מס א' תפעמי, אי ריש למידי, יש לי באמת, זה נמצא גם באורות ישראל א' ג', ויש, אני לא זוכר איפה המקור האחרון, אני... איך? הביטוי גבורת רם יכול להיות, אבל המקור שהכי משמעותי לי, הוא נמצא כאן בפירוש של הרב לריש מילין, רשמתי זה כאן בעמוד קופנונטט, שהרב כאן, אתם זוכרים, יש ביטוי שהרב מתחיל איתו את ריש מילין, אנחנו לא מכירים את הספר, אנחנו מכירים פשוט את אגרות, שהרב מדבר, ההופעה הרעילית, כן? ועל זה מישהו... תיקן אותו ואמר שטעות פוז, זה צריך להיות אידיאלית, והרב יצא אומר לא, יש זה ביטוי מאוד מדויק האריאלית, ועל זה בדיוק בביאור הוא מכי מאוד מאוד לדבר את הדבר הזה. הוא אומר שהאריאלית זה אריאל, אריה זה קשור למדת החסד, במרכבה נמצא בצד ימין, אבל זה חסד עוצמתי, שזה בעצם גבורת החסד. אז הרב אומר, הגבורה נראה מסוד הכי משוריה, כל משכים יותר מלאים, יותר השכירים שלנו יותר מתגלה, זה רם הגבורה יותר ויותר, הוא בא עם שטף ומדסה מגבי מרומם, והרם פרש כאן מדבר בדיוק על סוגיה שלנו, שהוא זה שגורם לדיבורים לפרוץ החוצה בצורה כזאת שלא צריכה גירוי מבחוץ, אבל זה מה שאמרנו, זה הגירוי מיני יובי, זה בעצם שבתוך האדם עצמו יש חסדים שיש בהם גבורות, אבל זה גבורת רם עליזה, שזה מלא בהרבה עוצמה, אבל עוצמה שהיא כולה עוצמה של שיפת חסד פנימי שנמצאת בה, וזה כל הכתוב לחיים בירושלים. אנחנו חייבים לסיים, רק כל זה קשור, רק נקרא את שתי הפסקאות, קובץ דב רש פרי א', ששם הרב כותב את כל זה של מפורש, ועביר די ישראל אפשר ליתר משווה מופשטת, לאן זה אפשר לעשות את פולטו במנוחה, והם בטוחים שאחר שבאמת חושב רצויה ואינם לבוא שבהם, רק במקור הקודש יערה עליו הרוח, ואחר מוצאים כל דבר מהירים באותיותיה של תורה שבתה בבעל פה. הוא יגיע לאותם אותיות, אבל הוא יגיע להם, הרב אומר, לא מבחוץ, אלא יגיע להם מבפנים, כמה שהוא, אם הוא יהיה מלא בעיני וליבו לשמיים, זה עצמו ידובב את אותם אותיות של התורה. אבל בכל זאת מוכרת ראשה לגדר, ואותיות של תורה צריכים להיות בוני המחשבה, שזה בעצם מה שאמרנו, או מקיף שמדובב את הדברים האלה. אז הרב כאן פרש מחלק בין הערת ארץ ישראל להערה של חוץ לארץ, ו... מה זה?
רב מכוון פה לנבואה שאומר שרק במקור הקודש יערה על הרוח.
כן, כן, שזה התנצלות של נבואה. עכשיו כמובן שכמו שאתה אומר בצדק, שלא נעוף על עצמנו, לא, שגם את ישראל אנחנו קשורים לחלק השני של הפסקה, זה לשם הכל שואף, שאת רוחי ישפוך על כל בשר, וזה מה שהרב אומר, שבארץ ישראל חסרון נבואה, הרב אומר אינו רק חסרון מעלה, אלא מחלה, ובית הגאולה היא מחלה ממארת. כן, כי אני השם הופך, שזה בעצם הזעקה הפנימית שקיימת בנו לעורר את הדיבור הזה עצמו. וכאן אני חוזר למה שעצרנו, גם מה שזכרנו במוסר קודש קופ למתת, שהרב אומר שחלק מתהליכי הכפירה באים כי רוצים לא להקשיב לי בחוץ, אלא רוצים לעורר את הכל מפנים, וזה מה שהרב בקובץ זה איבב קופ צדיק זה, אני חושב שסיינו באמצע, אומר, אני זכור את השורות האחרונות של הפסקה קופ צדיק זה, אומר, טוב להם רוב כן, חיבו את הכל ובן ופריטו של כל אחד מכל תורמה, אכתוב לכם רובי תורתי כמו זר נחשבו, והנה כמו חלים שחווה קבר שלא זכתם עוד, והנה דרך לגזרו, והנה תבוא גאולה, גאולת הכלל וגאולת הפרט, הפנימי, סמך בו, יעמוד על סוד עצמי, זכור ימים מקדם. ואז התורה לא תהיה, כן, רובי תורתי כזר נחשבו, אלא כמו שהרב אומר, אני אמרתי, הנה באתי, בתורת ספר כתוב עליי, ותורתך בתוך מאי. שמה שנראה שבא מבחוץ, פתאום מתבייר שהוא בא מפנים, וכאן אותו ביצועים שהרב הזכיר בראות ארץ ישראל, נביא הסירה וחפש אוכי, חפש נמצא בנר השם, נשמת אדם, אתם זוכרים, זה הבחינה של הכינור שדיברנו עליו, נר השם, ומחסם של ישראל הקודם את הכל תאיר בראשית, עוד מקורה, על כל אותיותיה של תורה. שאותיותיה של תורה התברכו ממקור כנסת ישראל, אין עם כלבי יקום וגרעין גסה, ואת אתכם לדעת ישראל תאירכם לשעבר, תורה נתתי בכם, לעתיד חיים נותן לכם. וחיים נותן לכם זה כמובן לא שהמצוות בטלות, אבל לא יהיו בצורה של תורה, של משהו כזה שמבחוץ מעורר בנו, אלא יחזור למקום של חיים, שזה נשמת ישראל. מקורה של תורה תמצא את עצמה, תמצא את עצמיותה, התנסו לפני כל תותה של תורה, שחלק מתהליך הדיבוב של הדברים יבוא מתוך הקשבה עמוקה פנימית לתוכנו, והרב מסיים את זה, את הפסוך שהזכיר אצלנו, והיה כל תו בציון ונשאר ירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים, אז היה לי הרבה מה לדבר גם על המשך, על כל האותיות הבולטות והמצפות, ועל כל המשפט, למה המשפט קשור דווקא לכן, המטרונית הזאת שמצאת באמצע התורה, למה היא קשורה דווקא להערה הזאת, אבל אידך כל אחד ידרכו, 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 ידרכ